שלום, אנחנו ממשיכים את מה שקרה במעמד הסנה ונדבר היום על תוכנית השליחות ונמשיך את המסע ומתן בין הקדוש ברוך הוא לבין משה. פרק ג' פסוק י' ג' ויאמר משה אל האלוהים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם. ואמרו לי, מה שמו? מה אמר עליהם? ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. ויאמר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. ויאמר עוד אלוהים אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אדוני אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שלחני עליכם. זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. שאלות שעולות בפסוקים שקראנו הם, קודם כל, למה ישאלו על שמו של אלוהים שדיבר עמו בסנה? למה שישאלו את זה? דבר השני, ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה, ויאמר כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. האם שמו אהיה או אהיה אשר אהיה? ומה פירוש השם הזה? עוד שאלה, מדוע נתן הקדוש ברוך הוא למשה שם נוסף? מה שמופיע בפסוק ט"ו, השם אלוהי אבותיכם שלחני עליכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. מהו היחס בין השם הזה לבין השם אהיה או אהיה אשר אהיה? יש לשאלות האלה הרבה תשובות, אנחנו לא נוכל לעסוק בכל התשובות. וניתן רק תשובה אחת לכל שאלה. אבל זה נזכיר של השאלה הראשונה, ניתן בהחלט לתת יותר מתשובה אחת. שאלה, מדוע ביקשו לדעת מה שמו, מדוע יבקשו לדעת מה שמו של השם? תשובה אחת, העם במושגיו של משה בעת הזאת מכיר במרכאות אלים רבים מן הפנתאון המצרי, ורבים מהם היו שקועים בו. ומה שקורה באלילים האלה, בעבודת האלילים הזאת. לכל אל היה שם שזיהה אותו והבדיל אותו מן האלים האחרים. במושג ראשוני בלבד על הקדוש ברוך הוא. הם לא מכירים אותו עדיין. לא יודעים שהוא אל אחד ששולט על הכל. הם יבקשו לדעת את שמו כדי לדעת לזהותו ולהבדילו מכל האלים האחרים שהכירו. השם עונה לו שהם עתידים להכירו מעצם נוחותו, ולא מכוח שמו. הם לא יצטרכו את השם שלו כדי להכיר אותו. אהיה, כלומר, מעצם נוחותי, אם יכירו אותי, הם לא יצטרכו שם. כשיכירו אותו, ידעו שהוא יחיד, וממילא שהם לא זקוקים לשם כדי להבדילו מאחרים, בגלל שהוא האל היחיד. ועדיין הם יזדקקו לשמו, כדי לפנות אליו ולהזכיר אותו בתפילתם. שמו לצורך זה הוא השם אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, כמו שאנחנו באמת מזכירים בתחילת תפילתנו. כלומר, לגבי השאלה הראשונה, הקדוש ברוך הוא אומר, אלוהי, אני עוד עתיד להיות, ואז לצורך זה הם לא צריכים שם, הם לא יצטרכו להבדיל ביני לבין אחרים, מכיוון שכשהם יכירו אותי, הם ידעו שאני היחיד. לגבי הזכרת שמו, כדי להזכיר בתפילה, להתפלל עליו, זה השם השני, השם אלוהי אברהם, לא יצחק ולא יעקב. יכולה להיות סיבה נוספת, למה ישאלו אותו על שם שלו? כדי לדעת מה יש עליהם לצפות מן האלוהים ששלח את משה. שהרי פעמים רבות אנחנו מוצאים שהציפיות מביעות, כלומר שהשם, שאנשים קוראים בשמו של מישהו, זה מביא את הציפיות ממנו, או את הציפיות משמו. על נוח נאמר בראשית פרק ה', ויקרא את שמו נוח לבור, זה ינחמנו ממעשינו מצוות ידינו מן האדמה אשר הררה השם. יש לאביב למח ציפיות, זה ינחמנו ממעשינו מינו מצוות ידינו. בפרק כ"ט, כשלאה קוראת ללוי בשמו, כתוב, אתה הרות ותלת, ואם אתה אומר, אתה הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה בנים, על כן קרא שמו לוי, זה ציפיות. כשרחל יולדת את יוסף, היא אומרת, ותקרא את שמו יוסף לאמור, יוסף השם לי בנכם. על כך עונה השם למשה, ששמו הוא אהי. ומה שמפרש את זה הרמב״ם במורה נבוכים, חלק א' פרק סמך ג', הכוונה היא, יהיה אני קיים לנצח. אבל אנחנו נלך על פי דרכם של רוב הפרשים, וזה כאן רשי ורשבם, רמב״ן, חזקוני, לא אני קיים לנצח, אלא אני נוכח לנצח. נוכח, כלומר, נמצא איתנו, כלומר, נמצא איתנו לנצח ויכול לעזור, לסייע, וכשם שאמר למשה, כי יהיה עמך, את זה יוכלו בני ישראל לצפות ממנו. חז"ל חששו לטעות של חילול השם מדקות ספורות של ההצטגננים במכות בכורות, ולא חששו לחילול השם בשקר מפורש של הליכת שלושת ימים, שמשה משקר כאן. אני אתן תשובה ראשונה. אמרנו שמשה רבנו לא קיבל את בסנה, את הנהגת בני ישראל לארץ כנען. המינוי שלו מסתיים בצו, והוציאך את עם ממצרים, תעבדו את האלוהים על הר הזה. השליחות אל פרעה אין אלא להוציא את בני ישראל אל חירותו הגדולה והנצחית בארץ ישראל, אלא רק דרך שלושת ימים. הדרך ממצרים להר סיני. הדרך הזאת ארכה קרוב ל-50 יום, אבל זה היה בגלל העיכובים בדרך, ובגלל שהוא הלך לשם עם הזקנים והטף והנשים. ומרחקים בדרך כלל נעמדים על פי דרך גבר בודד שהולך למסחר, והר סיני היה במרחק דרך שלושת ימים ממצרים, וכשמשה אמר לפרעה דרך שלושת ימים נלכה, הוא התכוון אנחנו נלך כאן להר סיני. משה לא אומר לפרעה שהם עתידים לחזור אחרי שהם יעבדו את השם בהר סיני, ואני מבין שהדברים עדיין לא מוכרעים. עדיין לא ברור אם העם ישוב למצרים או ימשיך בדרכו. העובדה שבני ישראל לא שבו למצרים איננה דבר המובן מאליו מראש. בני ישראל באמת רצו לשוב למצרים, לא פעם ולא פעמיים. קשה מאוד לעם שלם לעמוד בתלאות המדבר, ומשה אומר לפרעה רק שהשם ציווה אותם לעבוד אותו במקום שבו בער הסנה, ולמעשה הוא אומר לו את האמת. הוא באמת לא יודע איך ייגמר המסע, ומה תהיה הכריתו של המסע, והוא גם לא קיבל לך שום סמכות. אי אפשר לדעת מה תהיה הכרית המסע הזה, ואם בני ישראל ירצו לחזור למצרים, לא ירצו לחזור למצרים, הקדוש ברוך הוא ישמיד אותם, ישאיר אותם. פרעה מנסה פעם אחר פעם להבטיח שבני ישראל באמת יחזרו למצרים. הוא עושה את זה על ידי השארת המשפחות שלהם. ואחר כך על ידי השארת לפחות הצאן והבקר במצרים, אבל משה מתעקש שעל כולם לבוא לעבוד את השם. והשאלה, מה תהיה הכריתו של המסע הזה, תיפול בלי האילוץ לשוב אל משפחותיהם או אל צאנם ובקרם. זאת אותה האמת. לא הייתה כאן שום מעמדת פנים. פרעה הבין את זה. והתעקשותו ועמידתו על המקח ועל התנאים לשחרור מעוברות היטב, דווקא לא ההנחה הזאת. הוא רצה לשכנע בני ישראל לחזור על ידי שהוא ישאיר במצרים את טפם או את צאנם ובקרם. התשובה השנייה. אני בהחלט יכול לקבל לפרשנות שמשמעות דרך שלושת ימים, שכעבור זמן שלושת ימים הם באמת צריכים לחזור לעבדותם במצרים. לא שהדברים עדיין לא הוכרעו, אלא דרך שלושת ימים צריכים לחזור לעבדותם במצרים. נזכיר את מה שאמרנו מקודם, שדרך שלושת ימים לעם שלם שמתנהל לאט, עשויה לקחת ימים רבים, אבל גם הדרך חזרה יכולה לקחת מספר ימים, וייתכן שצריך לתת להם עוד כמה ימים לחוג את חג השם ואת העבודה שלו בהר סיני, ופרעה הבין את זה. החופשה נראתה לו ארוכה מדי, והוא הציע למשה לסבוח להשם בארץ מצרים. וגם אחר כך הוא ביקש, אנוכי אשלח אתכם ואתכם, רק הרחק לא תרחיקו ללכת, זוהי חופשה ארוכה מדי, ללכת כל כך הרבה ימים, שזה דרך שלוש ימים של גבר אחד, לחזור, לחוג לפני השם, יותר מדי. על פי האפשרות הזאת, אילו פרעה באמת היה מסכים לתת לעם ללכת לצבוח להשם, הם באמת היו צריכים לשוב לעבדותם, כי זה מה שהם הבטיחו. 3 ימים ולא יותר. אילו היה כך, אני מאמין שבאמת היו חוזרים למצרים, הקדוש ברוך הוא מוצא דרך אחרת לגאול אותם, למרות שהם שבו אל העבודה שלהם כמו שהם התחייבו. אבל פרעה התעקש. הוא הבטיח וחזר בו. בסוף הוא גייס את כל הצבא שלו להילחם בם על ים סוף. ברגע שפרצה מלחמה בים סוף בין השם לבין צבאו של פרעה, ופרעה הפר את ההבטחה שלו, השתנו כל כללי ההסכם. מעכשיו, מי שניצח במלחמה יכול לעשות כרצונו. יש לזה דמיון קצת למה שקרה אצלנו במלחמת העצמאות. נציגי היישוב היהודי הסכימו להחלטת החלוקה של האום. למרות שהיא קבעה, מה שנקרא גבולות החלוקה, גבולות בלתי אפשריים למדינת היהודים. הסכמה כזו חייבה אותנו עד לרגע שמדינות ערב סירבו ופלשו ביום העצמאות לארץ במגמה להחריב את כל היישוב היהודי. מרגע זה נקבעו גבולות שביתת הנשק. כן, במקום קרוב למה שהשגנו על ידי כוחנו הצבאי, בעזרת השם ובכוחו. וללא קשר הדוק להחלטות ועדת החלוקה. אני מבין שזה פשר הפסוקים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה לבקש מפרעה הליכה 3 ימים, אבל בדרך זו הם לא יגיעו אף פעם אל ארץ הכנעני. ולכן, זה מה שהוא אומר לו, אני ידעתי כאילו אתכם, אתכם מלך מצרים, להלוך ולא ביד חזקה. הוא אומר שפרעה לא יסכים, עד שתפרוץ מלחמה בין השם לבין פרעה. ואז יקשב את פרעה, והיציאה תהיה לא לשלושה ימים, אלא שיגיעו בסופו של דבר לארץ כנען. אני רוצה לסיפור הזה של דרך 3 ימים להגיד עוד כמה מילים. המשנה בפרק 60 מסכת אבות אומרת, משנה ב' ואומר, והלוחות מעשה אלוהים הם. והמכתב, מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. אל תקרא חרות על החירות. שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. מריחן יכלו חזל להסיק שהעוסק בתורה הוא בן חורין. הרי הסברה אומרת להפך. שמי שעוסק בתורה, החירות שלו מוגבלת. מחמת המצוות הרבות שמוטלות עליו. אבל יכול להיות שחזל למדו זאת בין השאר מן המקראות שאנחנו עוסקים בהן. העבדים, העברים, לא דרשו לעצמם חירות לאומית במסע ומתן עם פרעה. הם דרשו רק דבר אחד. לאפשר להם פעם אחת לעשות את חובתם ולעבוד את השם אלוהיהם. אבל פרעה, סרב לתת להם גם את הזכות הבסיסית הזאת. כאן החל מאבק. שהגיע לסיוע בים סוף במלחמה בין השם לבין חיל פרעה בים, ואז יצא עם ישראל לחירות גמורה, חירות דתית, חירות לאומית, יחד. עולה מכאן, שהמאבק על חובת עבודת השם, הוליד בעקבותיו את השחרור הלאומי. כלומר, העוסק בתורה, או מי שעובד את השם, הוא הופך את העם להיות בן חורין. בהמשך ההיסטוריה, היו לזה הרבה מאוד דוגמאות, גם במקרא וגם אחרי המקרא. לדוגמה בתורה, אנחנו כבר דיברנו בפרקים הקודמים, על אנשים הצדקניות, יראת אלוהים של שפרה ופועה, שלא הסכימו לפגוע בילדים, יצקה את יסודות החירות בעם העברי המשועבד. בעצם היכולת לסרב לפרעה, שם נוצרו יסודות חירות. גם דבורה הנביאה, עמדה על הקשר שבין לימוד תורה ושמירות מצוות לבין החירות הלאומית. דווקא לומדי התורה התננבו לרצונם למלחמה הקשה והמסוכנת בסיסרה שר צבא ימים. מינים אחיר ירדו מחוקקים ומזבולון מושכים בשבט סופר. דווקא אלה אנשי התורה הגיעו למלחמה. ונביא גם דוגמה אחת מהתקופה שאחרי המקרא. מתתיהו החשמונאי, כנראה שם השם, חירף את נפשו ואת נפש בניו על שמירת מצוות השם, בית גזרות ההתייבנות של אנטיוכוס, בנו יהודה המכבי, שבא עם אחיו בעקבותיו של מתתיהו, הפכו את המאבק הקנאי לשמירת התורה למאבק חירות לאומי נגד היוונים הסלבקים, והקימו את מלכות ישראל החשמונאית עצמאית. גם המאבק על חירות ישראל במצרים התחיל במאבק על היכולת לשמוע בכל שם ולקיים את המצווה שלו. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. מי שרוצה לשמוע בקול השם וקיים את המצווה שלו, וקל ללכת על כמו שמים לזבוח, בסופו של דבר, ייקח את המאבק הזה גם למאבק של חירות. וכאן אנחנו צריכים לדבר גם על שאלת הכלים, שאלה אישה משחטה או מגרד ביתה. ניצול טוב הלב של המצרים, והתמימות שלהם כדי ליטול מהם כלים יקרים, ולברוח איתם למדבר על פי צו השם, מעורר ועורר תהיות רבות ביחס בין תורה למוסר. עורר גם הרבה אמירות אנטישמיות במהלך הדורות. והתשובות לשאלה הזאת הן רבות ומגוונות. נביא שתיים. אחד הופיע במסכת סנהדרין בדף צדי א'. שוב פעם אחת באו בני מצרים לנוס, לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון. אמרו לו, הרי הוא אומר, השם נתן, נתכן העם בעיני מצרים וישילום. תנו לנו כסף וזהב שנטלתם מאימן. אמר גביע בבסיס על החכמים, תנו לי רשות ואני אלך לדון עמהם, לפני אלכסנדרוס. טוב, המשך, טוב, נתנו לו רשות ואלך לדון. דן עמהם, אמר להם, תנו לנו שכר עבודה של 60 רבו, ששעבדתם במצרים 40 שנה, 30 שנה ו-400 שנה. אמר להם אלכסנדרוס, סמוקדון, תחזירו תשובה. אמרו, תנו לנו זמן שלושה ימים, נתן להם זמן, בדקו ולא מצאו תשובה. מיד, כל אותם מצרים, הניחו שדותיהם כשהם זרועות וכרמיהם כשהם נטועות, וברחו. הגמרא רואה הצדקה לגניבת כלי מצרים כשכר על שנות עבודתם ועבדותם של ישראל במצרים. למרות שבשעה הזאת השכר הזה נלקח ברמאות, זאת הייתה רמאות פרטית לצורך הצדק הכללי. תשובה נוספת יותר קיצונית נותן אבן עזרא. לדבריו, במקום שקיים צו השם, אי אפשר לשאול על גניבה וגזלה כי הכל שלו. וכך הוא אומר, על הפסוק שלנו, ויש מתעוננים ואומרים כי אבותינו גנבים היו. ואלה לא יראו כי מצווה עליונה הייתה, ואין טעם לשאול למה, כי השם ברא הכל, והוא נתן עושר למי שירצה, ויקחנו מידו ויתנו לאחר, ואין זה רע כי הכל שלו. נו. אי הנוחות שבשתי הדרכים מדברת בעד עצמה, אני לא חושב שצריכים להסביר, ואנחנו נציע פירוש אחר, ואני רוצה לבנות אותו על 5 נקודות. נקודה ראשונה. הוראת המילה לשאול, ולשאול חכמים, זה ליטול חפץ כדי להחזיר אותו לבעליו אחרי השימוש. אבל בלשון התורה, חי בלשון המקרא, לשאול זה לבקש. דוגמה לזה, מה שנאמר על סיסרא, מים שאל חלב נתן. וסיסרא לא התכוון לקחת מים בהשאלה ולהחזיר אותה. אחרי השימוש. התכוון לשתות אותה. גם כאן, בני ישראל ביקשו את הכלים מן המצרים, ביקשו אותם. ביקשו אותם כמענק שחרור, ולא כדי להשיב אותם. כך גם עולה הרשב"ם בחזקוני ברבינו חננאל. דבר שני, אמרתי שאני רוצה 5 נקודות, אני עובר לנקודה השנייה. השם אומר למשה, והיה כי תלכו לאותו לכו ריקם. זה לא מילה כל כך שכיחה. הפרשה הזאת נאמרת שוב בפרשת שחרור עבדים, בספר דברים פרק ט"ו. וכי תשלחנו חופשי מעמך, לא תשלחנו ריקם. הענק תעניק לו, מצמחה, מקרנך, מגבירך, שברכך, שבלורך תיתן לו, וזכרת, כבד הידבר את מצרים, והבדך השם אלוהיך, על כן אנוכי מצמחה את הדבר הזה היום. מענק השחרור לעבד, זה דבר נכון. והתורה לומדת אותו ממענק שחרור, שהמצרים העניקו לישראל בשחרור. ועל הדמיון הזה כבר עומד החזקוני בפרשה שלנו. נקודה שלישית שאני רוצה להעיר עליה. מענק השחרור בתורה הוא ליחיד שמשתחרר מעבדותו. אבל כאן גם עם שלם יוצא לחירות והולך לבנות את המולדת החדשה שלו, גם כן מגיע מענק שחרור. ואני רוצה להקריא את הפסוקים מעזרא פרק א'. ובשנת אחת לכורש מלך פרס, לכלות את דבר השם מפי ירמיה, העיר השם את רוח כורש מלך פרס, ויעבר קול בקול מלכותו וגם במכתב לאמור. קור אמר קורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי יבכה מכל עמם? אמור, יהי אלוהיו עמו, ויהיה לירושלים אשר ליהודה, ויבן את בית השם אלוהי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים. וכל הנשאר מכל המקומות אשר הוא גרשם, ינסו אנשי מקומו בכסף, בזהב וברכוש, ובבהמה עם הנדבה לבית האלוהים אשר בירושלים. ויקומו ראשי אבות ליהודה ובנימין והכהנים והלוויים, לכל העיר האלוהים את רוחו לעלות ולבנות את בית השם בירושלים, וכל סביבותיהם חזקו בידיהם בכלי כסף, בזהב, ברכוש, בבהמה, במגדלות, לבד על כל התנדב. מקובל, מענק, שחרור, כשגולים יוצאים להקים את מולדתם החדשה. גם ישעיהו. מדבר בפרק סמך על היציאה מהגלות, לבנות את המולדת מחדש, הוא אומר, שאי זווי ועינייך אורי, שוב, פרק סמך, שאי זווי ועינייך אורי, כולם נקבצו באו לך, פנייך מרחוק יבואו, ובנותייך על צד תאמנה. אז תראי ונהר, תופחת ורחב לבבך, כי יהפך עלייך המון ים, חיל גויים יבואו לך, שפעת גמלים תחסך, בקרי מדיין ואיפה, כולם משווה יבואו, זהב ולבונה יישאו, תילות השם יבשרו. כל צון כדאי יקבצו לך, אלי נוויות ישרתונך, יעלו על רצון מזבחי ותפארתי יפאר. ובהמשך, וינק חלב גויים ושוד מלכים תינקי, וידעת כי אני השם מושיח וגואליך עבדי יעקב, תחת הנחושת אבי זהב, ותחת הברזל אבי חסף, ותחת העצים נחוש, ותחת הבנים ברזל. גם מדינת ישראל המתחדשת שלנו בנתה את היסודות של התמיכה מבחוץ, משום שללא מענק שחרור אין מאיכן להתחיל לבנות את היסודות. נקודה רביעית, למרות שלא קצרה יד השם מלתת לנו מטובו גם בלי עזרת המצרים, יש חשיבות גדולה לסיוע והמענק שקיבלנו מן המצרים. אנחנו בעזרת השם עוד נדבר על העמידה של משה בשם השם, שישראל יצאו ממצרים רק לאחר שהמצרים ישלחו אותם. באופן רשמי. היו לעם ישראל הרבה הזדמנות לצאת ממצרים בעת החולשה של המצרים, מחמת המכות שספגו, כמו במכת חושך. אבל משה עומד כאמור על שחרור רשמי, שהם ישלחו אותם. המענק שקיבלו ישראל הוא ראיה לדורות. שהמצרים שלחו את ישראל מדעתם, שהם רצו לשלחם. זה מה שאומר משה לפרעה, גם אתה תיתן בידיהם זבחים ועולות. התורה יוצרת את הזיקה הזאת. נתינת הכלים הייתה בתמורה לכך שבני ישראל יצאו ממצרים מהר, עד שלא יחמיץ בצקם. המצרים ויתרו על כליהם, בלבד שבני ישראל יצאו ויניחו אותם לנפשם. וכך כתוב בפרק י' ב', פסוקים למד ג' ואילך, ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. וישעם את בצקות הים נחמץ, וישארותם צורות בסמלותם על שכמם, ובני ישראל עשו כדבר משה, וישלו ממצרים כלי חסף ולצבעו זהב ושמלות, והשם נתן אתכן העם בעיני מצרים וישילו. נראה שנתנת הכלים לא הייתה רק כדי להיפטר מן העם שמפחיד וגורם את מכות מצרים, כלומר מן היהודים. נראה שהמכות האחרונות מברד ואילך, שזאת את המכה ששמעו בקולות אלוהים, אנחנו נדון על זה, שנעשתה בשמיים, הם הביאו לתמורה במצרים, ביחס המזלזל שלהם לעבדים, והפכו אותו ליחס מכבד ואוהד כלפי משה וכלפי העם. זה מה שאנחנו קוראים, אצלנו כאן בשמות בפרק י' א', פרשת בו, דבר נא באוזניו, וישאלו איש מאת רעהו, ואישה מאת רודק לכסף וכלי זהב, וייתן השם את חן העם בעיני מצרים. גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. המצרים למדו משהו. למדו להבין את העבדים, למדו לכבד את אלוהיהם, ולמדו גם לכבד אותם. תודה רבה.